צריך להחליט מי מתאימה לו. אז מה עושים? מה שמקובל, זה דרך חיובי, שבאים לבחור ומציעים לו לפגוש בחורה, באים לבחורה, מציעים לו לפגוש בחור, ממילא מחליטים להיפגש ונפגשים. טוב, בסדר. מה הדבר הראשון הכי מועיל בפגישה כזאת? דבר ראשון הוא סייעתא דשמיא. צריך את הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, מהשם אישה לאיש. יפה? אנחנו סומכים על זה? אנחנו יודעים את זה. אבל אסור לנו לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא יסדר עבורנו את העניין. כותב הרמב״ם, כשם שבכל מצווה אדם לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אניח תפילין, אני אקום בבוקר, אכנס לבית הכנסת, ואחכה שמישהו יביא לי תפילין וישים לי על היד. אדם צריך ללכת, להשיג תפילין, צריך לקנות, בינתיים אם אין לו, אז בהשאלה הוא צריך לקום בבוקר, לקחת את התפילין ולשים. לא אומרים, נחכה לקדוש ברוך הוא. כך גם בנושא הזיווג, אומר הרמב״ם, מצווה להתחתן. מצווה לאדם להיות נשוי ולהוליד ילדים, מצווה ראשונה שכתובה בתורה, קרו ורבו. ולכן אנחנו לא משאירים את העניין הזה לקדוש ברוך הוא. ודאי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחווה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו, יסייע לנו. אבל אנחנו צריכים ללכת לעשות. לעשות בחוכמה וברצינות בצורה הטובה ביותר. כאן נכנס הגורם השני, טוב, הגורם הראשון, הקדוש ברוך הוא הכל. אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא משאיר את הדברים לנו, וממילא אנחנו צריכים לחשב את הגורמים המעשיים. מה הגורם הכי חשוב עכשיו בהצלחת הפגישות? הגורם הכי חשוב הוא האישיות של האדם. אדם לא יכול להצליח בפגישה על ידי שהוא יעשה הצגה. הוא יכול לנסות. הוא גם יכול להיות נחמד. חשוב מאוד להיות נחמד. הוא יכול להתלבש יפה. הוא יכול להיות מנומס. הוא יכול להיות מתחשב. כל הדברים האלה לא רק שכדאי, אלא שהם חשובים מאוד. אבל הדבר המרכזי בפגישה הוא האדם בעצמו. שאדם לא יבוא ויאמר לעצמו, אני, נכון, אני מכיר את עצמי, אני עצלן, ואני לא לוקח דברים ברצינות, ואני, ואין לי חוש הומור, אבל אני רוצה בחורה שהיא חבוצה ורצינית, ויש לה כישרון להומור וכל הדברים האלה. יפה, הוא יכול להגיד שהוא רוצה. אבל אם הוא לא כזה, הבחורה פוגשת אותו. וזה יתגלה בכל מיני דברים קטנים ובכל מיני נקודות. זה יתגלה במוקדם או זה יתגלה במאוחר. לפעמים עדיף שזה יתגלה, הרבה פעמים עדיף שזה יתגלה במוקדם. ואם הבחורה הזאת היא רצינית, היא תאמר, שמע, אתה לא מתייחס ברצינות לחיים. זה לא מה שאני מחפשת. אז שלא יבוא בן אדם ויאמר, אני כזה וכזה, אבל בכל זאת אני רוצה לעשות מאמץ בפגישות ולהצליח. טוב, כולנו יש לנו חסרונות, אף אחד לא מושלם, אף בחורה לא מצפה ברצינות לחפה, למצוא ולפגוש בפגישה בחור מושלם. היא יודעת שגם לנו יש חסונות, אבל יש דברים בסיסיים. היחס שלך לתורה ומצוות קובע עם מי אתה מתחתן. פשוט ככה. אלא אם חס וחלילה יש טעות בכוונה או בטעות בשוגג, ואז הזוג לא נמצא במצב הכי טוב והכי נעים. אבל ברוב המקרים אנשים מגלים, ואנשים רואים את זה עוד לפני החתונה, ואם אתה תגיע לפגישת שידוך ופתאום באמצע הפגישה אתה תגיד לבחורה, אוי, שכחתי להתפלל ערבית, טוב, לא נורא, אני לא אטריח אותך, אז זה מילא, אז הפסדתי ערבית. אז היא רואה מה היחס שלך לתפילה. או קורה לפעמים שבטעות בן אדם נורא עסוק ומנסה להתחשב בבחורה ושכח. לא הכי טוב. עכשיו הוא עוד מבטר, אחרי שהוא שכח. אז טוב, אולי זאת בחורה שמחפשת בחורה שלא מתייחס ברצינות לערבית. חס וחלילה. אבל היא תבין את היחס שלו. ואם היא רצינית, וזה מצטרף לעוד נקודות נוספות, אז הבחור יכול להיות נחמד וטוב. איך סיפרה לי אשתי פעם בחורה? היה בחור מקסים. באמת, כל הבחורים שהיא פגשה היו חיוורים לעומתו. אחרי הפגישה הראשונה, הוא שלח לזר פרחים לעבודה, הבנות באחרות בעבודה חשבו שהיא כבר התעשה, זה היה זר כזה ענק. אבל לא סתם הצגה, בחור באמת ככה מלא חיים וטוב, נקודות טובות, יפה. אבל הדיון היה אם הוא ילבש ציצית או לא ילבש ציצית. זאת הייתה הרמה שלו בקיום מצוות. אמרה לי אשתי, מה יכולתי לעשות? הבחור כל כך טוב, כל כך מוצלח, אבל אני רוצה להקים בית של תורה. בית עם בחור שהתייחס ברצינות לקיום מצוות. אי אפשר לעשות הצגות. אז לכן אמרתי, הגורם הראשון במעלה בשידוכים זה הקדוש ברוך הוא, אבל אסור לנו לסמוך עליו. הגורם הראשון במעלה כשאנחנו מתחילים לעבוד ולעמול זה האישיות של האדם. אבל עכשיו, אחרי היסודות האלה, בואו נראה איך מבצעים את הדבר הזה שנקרא פגישות שידוך. מה עושים? מה אני אומר? כל אחד יודע מה עושים. באים. הבחור והבחורה מוצאים איזה מקום, לפי האופי שלהם, יש מי שרוצה, אני יודע, לשבת על ספסל בגן הציבורי, יש מי שרוצה לשבת על כורסה בלובי של בית מלון, ויש כל מיני אפשרויות, אלה יושבים בבית של חברים, אלה הולכים לטייל ולראות את הנוף, מקום כמובן שאין איסור ייחוד, אבל מה עושים? מדברים. שני אנשים יודעים לדבר, אם האדם לא יודע לדבר, אז באמת הוא במצב קשה. מדברים. בדרך כלל, כיוון שאנשים עסוקים והפגישות הן בערב, מתחילים לדבר בשעה 9 בערב וגומרים, טוב, אי אפשר לגמור בשעה 9 בבוקר, זה קצת מסובך, אבל אפשר לגמור ב-2. אם הפגישה נורא מוצלחת, אפשר לגמור ב-4. מה? חבל על הזמן. אם היא לא, אם הפגישה לא מוצלחת, אתה אומר. שעתיים ושלוש. קודם ראית שעה, שעה וחצי, עכשיו אמרת שעתיים ושלוש. בוא נראה את הדברים בצורה מסודרת. אתה צודק, דווקא אני מסכים איתך, אבל בוא נראה בצורה מסודרת. מה אדם צריך לגלות כשהוא נכנס לפגישה כזאת? מה הרעיון? הרעיון הוא לבוא ברצינות ולבדוק אם הוא והיא מתאימים להתחתן. קודם כל אם מתאימים, אחר כך אם רוצים. יכולים להיות אנשים שמתאימים, אבל מחליטים, טוב, אנחנו אמנם מתאימים, אבל זה לא האדם שאני הכי רוצה, אני מעדיף לנסות מישהו אחר. קודם כל צריך לבדוק אם בכלל מתאימים. מה פירוש הדבר? אדם לא יכול לסמוך על הרגש לבד. זה קשור לכל מה שדיברנו בשיעור הקודם. הרגש הוא דבר מאוד חשוב, ועוד מעט נדבר על איך הרגש נכנס לפה. אבל האדם לא יכול לסמוך על רגש בלי בדיקה שכלית. זאת אומרת, אם אדם ייכנס לפגישה מתוך התייחסות כזאת, שהוא צריך להגיש איך הבחורה, והוא יגיש, והכל יהיה טוב, והרגע שזה יתחיל לסחוף אותו, ואחר כך הוא יתחיל לשאול את עצמו, רק רגע, בוא נראה אם זה לא טוב. הוא צריך קודם כל להשקיע בבירור ההגיוני השכלי, האם הוא והיא מתאימים. האמת היא שצריך להתחיל את הבדיקה הזאת עוד לפני הפגישה הראשונה. כי יש הרבה דברים שניתן לבדוק עוד לפני שנפגשים. מישהו הציע את השידוך הזה? מה אמרתם לה? ומה אתם יודעים עליה? יש פעמים שתסלחו לי, אבל הדבר הזה בכלל לא שייך. באים ומציעים למישהו בחורה ש... טוב, היא פה תיירת והיא מחפשת חתן שיחזור איתה לחוץ לארץ. אני לא רוצה לנסוע לחוץ לארץ. בחורה נורא נחמדה, נורא מוצלחת, אני לא רוצה לגור בחוץ לארץ. אני מביא דוגמה קיצונית, אבל יש דברים שאפשר לדבר. מה הבחורה מחפשת ומה היא מעוניינת? נכון שלא תמיד אפשר לדעת ב-100%. נכון שאדם שהוא מתווך באמצע לא יודע את הכל, אבל אפשר בהחלט לברר. יש בכלל כאלה שממליצים, תלמידי חכמים, שממליצים לברר כמה שיותר. שאלה היא מה זה כמה שיותר. אם בחור מציעים לו 5 הצעות בשנה, והוא פוסל את כל 5 כי הוא בירר הזאת ובירר הזאת, ואף אחד לא הייתה נראית לו, הוא קצת מגזים. הוא מאוד מגזים. צריך אבל לבדוק. יש מקום אפילו לבדוק הרבה. יש מקום לבדוק לפני הפגישות. יש מקום לבדוק גם בתוך הפגישות. למצוא מי שמכיר אותה היטב, ולברר לגבי האופי שלה. כי המטרה שלנו היא לא בלשות. המטרה שלנו היא לדעת בצורה אמיתית מה האישיות של הבחורה הזאת, לדעת אם אני רוצה להתחתן איתה. לא אני כבר נשוי, אבל אתם, מי שרוצה. עכשיו, בהמשך לזה, כך גם הבדיקה הראשונית כשנפגשים. כמובן, לא באים, כולם אומרים את זה, לא באים עם רשימות, לא באים עם שאלון, לא באים לבחורה ומתחילים לשאול אותה, תגידי, את כך, מה את רוצה, מה זה? לא. כמובן, בן אדם כפי שהזכרנו, צריך להיות נחמד, צריך להיות מנומס, צריך להיות נעים. מתחילים לדבר ולהכיר, אבל זהירות. אתם תתחילו לדבר ולהכיר, ומתחילים לדבר מה דעתך על פוליטיקה ועל זה ועל הדבר הזה, ועד מכירה ומתחילים להיכנס לשיחה שלמה, בינתיים שוכחים למה נפגשים בכלל. לא נפגשתם כדי לשבת ולדבר סתם, נפגשתם כדי לבדוק משהו. מה בודקים? בודקים שלב ראשון עקרונות. מה פירוש עקרונות? עקרונות בסיסיים של החיים. מה מחפשים בחיים? מה המטרות? זה דבר נורא גבוה, וזה דבר נורא נורא חשוב. אביא לכם דוגמה קיצונית. אני מכיר זוג, מבוגר כבר, שהוא עורך דין והיא פרופסורית. הם שניהם עובדים שעות על גבי שעות ביום. מה קורה עם הילדים? טוב, ברוך השם, יש להם הרבה כסף. ויש עוזרת ויש מטפלת וכל... זוג נחמד מאוד, הם מסתדרים מצוין מיחד. אני לא הייתי מסתדר כך. אני רוצה שהורים ייתנו יותר זמן לילדים. אני רוצה שכל מיני דברים בחיים שהכסף לא יכול לתת לי. אני לא אבלה שעות נוספות בעבודה שאני מרוויח ממנה, אבל מפסיד ממנה את הזמן החיים בבית. אבל הזוג הזה כן חיפש. הזוג הזה הסתדר טוב מאוד. הוא רוצה והיא רוצה. שניהם יש להם את אותה מטרה בחיים. אילו הוא היה רוצה דבר כזה, והיא הייתה רוצה בעל שיהיה בבית, ויהיה עם הילדים, ולא אכפת לה שיהיה שהוא יעביח פחות, הם היו בצרות. הם לא רוצים באותו בית, הם לא רוצים באותו סוג משפחה. לכן, הדבר הראשון הוא לברר מה המטרות של החיים, מה העקרונות שחיים על פיהם, וזה נוגע לצורת הבית, זה נוגע למטרות הרוחניות. נכון, אפשר להתחתן גם אם אנשים יש להם השקפות עולם שונות, אבל זה לא קל וזה לא פשוט. ולפני שנכנסים לדבר כזה צריך לחשוב היטב היטב. ולכן קודם כל בודקים את הדבר הזה. וזה הדבר הכי פשוט לבדוק. מדברים, שיחה, שעה, שעתיים, שתי שיחות, וכבר יודעים מה השקפת העולם, אם ממקדים את השיחה בנושא הזה. אז זה עניין של מיקוד, לא לדבר ולדבר ולדבר, אלא לדבר על. ולא ללחוץ, לא להיות, לא נעים, אבל אנחנו מעוניינים לבדוק את הנושא הזה. אז אנחנו כאן לא מכניסים בשלב הזה לא רגש, לא אינטואיציה, נא לעיין בשיעור הקודם, אלא רק הבנה הגיונית פשוטה שכל בן אדם בעולם יכול להבין. לפעמים צריך קצת עזרה. יש פה במכון, קורה לנו לפעמים שבאים בחורים מאוד טובים, שגדלו במה שנקרא בית חילוני, באו, הגיעו לעולם התורה, ומציעים להם בחורה. לא תמיד הם יודעים להתאים את השאיפות שלהם לתורה ומצוות עם המילים שהבחורה אומרת. לפעמים צריך בזה קצת עזרה. מי שגדל באותה חברה, מי שנפגש עם בחורה מאותה חברה כמו שהוא היה בה, הוא נמצא בה, בדרך כלל המינוחים הם אותם מינוחים. המילים הן אותן מילים, ומבינים את אותו דבר, וזה טוב מאוד. אז אפשר בקלות לברך. לפעמים כשיש מפגש בין חברתי, והיום, ברוך השם, עם ישראל מחולק להמון המון המון זרמים, ותתי זרמים, וחברות, ותת חברות, וכל מיני גיוונים, שצריך לוודא שמבינים אחד את השני, מבינים אחד את השנייה, ואחת את השני. ואתם לא יודעים עד כמה זה חריף. אני פוגש את זה הרבה, כשבא בחור שרוצה ללמוד בישיבה. יש, ברוך השם, בחורים, במכון מאיר, שלא רק רוצים להישאר במכון, אלא אחר כך ללכת ללמוד כמה שיותר שנים בישיבה. והם פוגשים בחורה, שגם רוצה בחור שילמד בישיבה, אבל פתאום מתברר, שיש מילים שונות, כי הבחורה אף פעם לא למדה בישיבה. אמרו לה, צריכה לחפש בחור כזה וכזה וכזה, ואז הוא יהיה הבחור הכי מעולה שאת מחפשת. והיא משתמשת במילים האלה, שואלת את הבחור, תגיד, אתה רוצה כך וכך, והבחור אומר, לא. אומר, מה? אז זה לא מה שאני מחפשת. האמת היא שמחפשים את אותו דבר בדיוק. הבחורה שואלת, אתה רוצה ללמוד כל החיים? הבחור אומר, לא, מה פתאום? אני כל יהודי צריך ללמוד כל החיים. אבל אני רוצה ללמוד כמה שנים, ואז לצאת ללמד תורה בעם ישראל. אז הבחורה מתבלבלת. אמרו לה שהבחור הכי מעולה, זה בחור שרוצה ללמוד כל החיים. צריך לעשות כאן תיאום מושגים. שוב, כל העבודה הזאת היא עבודה שכלית, רבותיי. היא עבודה הגיונית. היא עבודת בדיקה, ולא עבודת שיחה באלמה, ודאי לא שיחה במובן הרגשי. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אחרי שכבר מכירים את עולם העקרונות של הבחורה, והיא כבר מכירה את עולם העקרונות של הבחור, וכמובן שזה חשוב שזה יהיה הדדי. איך היה לי? אומר לי בחור אחד, אני נפגש עם בנות והן לא מדברות. אני לא מצליח להכיר אותן. אמרתי, לא מעניין. נכון, יש בנות בישניות, אבל אף אחת שאתה פוגש לא דיברה, לא... אף אחת. אז אמרתי לו, ומה אתה עשית? הוא אומר, אני דיברתי. וגם שתקת? היא שתקה, אני דיברתי. אמרתי לו, יש לי עצה עבורך. פעם הבאה, אתה תדבר איזה פגישה ותציג את עצמך וזה, ואז לקראת סוף הפגישה אתה תגיד לבחורה, תשמעי, אני עכשיו דיברתי מספיק. אני מבקש ממך, בפגישה הבאה, אני אשתוק ואת תדברי. צריך ללמוד להקשיב. צריך להכיר משני הכיוונים. צריך לתת לבחורה אפשרות להיפתח. אני מכניס לכם כל מיני סיפורים בפנים, כי הדברים האלה מאוד חשובים מניסיון, על הרבה פעמים דברים נופלים על הנקודות הקטנות האלה. אמרנו שהנקודה הראשונה קראתי לה נקודת העקרונות. הנקודה השנייה זה נשמע עוד יותר חשוב. מה זה חיים? חיים זה הכל, נכון? טוב, אז עכשיו נכנסנו לשיחות, עכשיו אפשר לדבר על כל העולם כולו. לא. כשבני אדם הולכים להקים בית ביחד, הביטוי הגדול והיפה והנפלא של חיים מתחיל להתפרט להמון נקודות קטנות. אתן לכם דוגמה אחת. יש אנשים שרוצים שהבית שלהם יהיה בית מאוד פתוח. הם מאוד אוהבים חברה, הם מאוד אוהבים להריח. סעודת שבת בלי אורחים זה לא זה, זאת לא סעודת שבת באמת שלמה. טוב, נכון, צריך גם זמנים שקטים עם האישה, אחר כך בעזרת השם עם הילדים, אבל הם מאוד מאוד רוצים בית כזה עם המון אורחים. ויש אנשים שאומרים, מה פתאום? אנשים אחרים זה מחוץ לבית. אני בעבודה פוגש אנשים, אני בלימודים פוגש אנשים, אני במילואים פוגש אנשים, אפשר לצאת לחתונות, זה לצאת. בבית, רק אנחנו. טוב, אנחנו לא נסגור, לא ננעל את הדלת, לפעמים מערכים משפחה, לפעמים מערכים חברים, אבל זה היוצא מן הכלל. באופן כללי, בבית, זה רשות היחיד. מי צודק? כולם צודקים. זה יכול להיות טוב, וזה יכול להיות טוב. אם זה מתאים. אם שניים רוצים את אותו הדבר, אז אנחנו במצב חיובי וטוב. אם הוא רוצה בית מלא אורחים, והיא רוצה בית בלי אורחים, או שהיא רוצה בית מלא אורחים, או אורחות, או מה שיהיה, והוא רוצה בית בלי, יש כאן בעיה. אין אף פעם התאמה של 100%. אין דבר כזה. אבל מצד שני, אנחנו לא מחפשים צרות. צריך להתחיל לדבר על צורת החיים לכל הגוונים. איך צורת הבית, איך הפרנסה, מה הרמת החיים שמחפשים, איך מחנכים את הילדים, מה היחסים ההורים, כל מציאות החיים לכל הרוחב והעומק שלו, ובצורה כזאת יודעים על מה מדברים. ושוב, כאן זאת לא שיחה באלמה, זה לא מצב של שיחה חברתית שאנחנו נדבר דברי תורה, נפלא, לדבר פוליטיקה אפשר, אבל זאת לא המטרה של הפגישה. המטרה של הפגישה, שוב, היא להכיר, לראות האם יש בסיס לבנות את החיים ביחד. אז צריך לדבר על החיים, צריך לדבר על העתיד, צריך לדבר על התוכניות, צריך לדבר על מה אוהבים ועל מה לא אוהבים. צריך לדעת שלא הכל יתאים, אבל בצורה כזאת מכירים מי היא האדם, מי היא הבחורה שעומדת מולך, ואתה יכול לחשוב ולראות האם בכלל אתם מתאימים. כי אפילו אם העקרונות מתאימים, יכול להיות שצורות החיים שלכם כל כך לא תואמות, כל כך לא משתלבות, שפשוט תמצאו את עצמכם כל הזמן בהתנגשות, כל הזמן חס וחלילה במריבות, ולא לשם זה מתחמנים. זה דבר בסיסי. זה לוקח הרבה זמן יחסית. יש הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם. יש הרבה נקודות שחשוב מאוד לדבר עליהם. ותוך כדי שמדברים על הדברים האלה, נכנסת הנקודה השלישית, שכאן סוף סוף מישהו יגיד, נכנס העניין היפה והחיובי של אהבה. אדם צריך לאהוב את אשתו. צריך לראות אם יש באמת אפשרות שאת הבחורה הזאת שאתה נפגש איתה, אתה תאהב אותה. כאן כבר לא בודקים בשכל. אי אפשר לבדוק אהבה בשכל. זה רגש. זה לא אינטואיציה. אני רק אחזור בכל זאת, אני כל הזמן מפנה אתכם לשיעור הקודם. יש שני מובנים לאינטואיציה. המובן האמיתי של אינטואיציה זה מצב של התמחות, שבן אדם מתוך ניסיון חיים יודע לחבר המון דברים קטנים ביחד, המון פרטים שהוא אפילו לא יכול לשים עליהם את האצבע, ולהגיד בסך הכל אני יודע לא 100%, אבל יש לי הערכה טובה מה עומד לפניו. מה שקוראים היום ברחוב אינטואיציה זה פשוט הרגשה, רגש. בן אדם אומר, אני פה מרגיש טוב, ופה אני לא מרגיש טוב. מה? מאיפה? לא יודעים. זה עניין אישי, זה עניין מוצדק, זה עניין חשוב, חשוב מאוד. ודאי שבדברים מרכזיים בחיים כמו חיי נישואין, ובמיוחד חיי נישואין, הרגש חייב להיכנס לתוך התמונה. בלי רגש, קשה מאוד. לא כדאי בלי רגש. אבל גם בזה יש גוונים. ראשית, שימו לב מה אמרנו. יש פה שני ביאורים שהם שכליים, שהם הגיוניים, שהם ביאורים מציאותיים, ענייניים. צריך להכיר את הבחורה. וכאן, כפי שהזכרתי קודם, לפעמים אני מרגיש, הבחור שנפגש, מרגיש, אני מצליח להכיר אותה בזה ובזה ובזה, ויש לי ספקות, יש לי שאלות. אני לא מכיר צדדים אחרים שלה. הוא צודק. הוא יכול לדעת איך היא מתנהגת בחברה? איך היא כלפי החברות שלה? מותר לשאול. מותר, אם הדברים מתקדמים בצורה יפה, לבוא לבחורה ולהגיד, תראי, זה נראה לי מאוד חיובי, הכיוון הוא טוב, מי אני יכול לשמוע עלייך? תגידי. אדם חיובי שמכיר אותך, רב שמכיר אותך, חברה שמכירה אותך ואוהבת אותך, שאני אשמע על האופי שלך, על איך שאת מתנהגת, לא רק בפגישה של שני אנשים. כמובן, יש מצבים יותר מתקדמים, שאפשר כבר ללכת, להתארח יחד, להיפגש גם עם אנשים אחרים, ולראות איך מתנהגים. אבל זה בדרך כלל בשלבים יותר מתקדמים. וזה גם כן לא מושלם, כי אי אפשר באמת לראות את כל המצבים, את כל המציאויות, וזה לא לגמרי טבעי. ולכן יש מקום לברר גם אצל אנשים אחרים. כל הדברים האלה הם בירורי נתונים, בירורי מציאות. אבל תוך כדי שנפגשים, תוך כדי שהדברים הולכים ונהיים חיוביים, אם בשלב ראשון, אחרי פגישה, 2, 3, 4, אומרים, תראו, יש כל כך הרבה הבדלים בינינו, זה כל כך לא הולך, זה כל כך לא מתאים. אז מפסיקים, כמובן. וממילא, מרגישים כבר מההתחלה שמשהו לא מתאים, אז הרגש לא כל כך מתפתח. אבל אם נפגשים כאן כמה פעמים, 2, 3, 4, והמציאות הולכת ונראית כל הזמן חיובית, ממילא, בן אדם אומר, אולי עם הבחורה הזאת באמת אני אתחתן. והרגש מתחיל להתפתח. עכשיו כאן, אני רוצה לחזור לנקודה שאני הזכרתי והעירו לי עליה בצדק בהתחלה. מה המסגרת הטכנית של הפגישות האלה? זה חשוב מאוד. למה הזכרתי שרוב האנשים הולכים ומשוחחים ומדברים עד, אמרתי, עד 4 בבוקר, 2, אולי המקילים רק עד 12? קודם כל הזכרתי את זה כי זאת מציאות. פעם אחרי פעם באים אליי חבר, בנים, בנות, ואומרים, אני נורא עייף, מה קרה? אתמול נפגשתי עד 1 בבוקר, ולפני יומיים גם כן הייתה פגישה עד 12, אבל זה היה מחוץ לעיר, כי צריך גם לפעמים לבוא לבחורה, ועד שחזרתי היה נורא מאוחר. מה קורה במצב כזה? מצב כזה זה לא רק שהבחור מגיע אליי עייף. אז בסדר, אם זה כל כך היה חשוב בצורה כזאת שבן אדם, לפעמים זה קורה, בן אדם חייב לעשות איזשהו מאמץ מרוכז להחליט על עניין הנישואין שלו, עניין מרכזי בחיים, בסדר, שיקח שבוע שלם חופש מהלימודים ויפגש כמה שצריך. אבל הרי הרבה חבר נפגשים עם בחורה אחת, ואחר כך עם בחורה אחרת. זה לא כתמיד הרגע הקריטי. זה עניין שלוקח חודשים. כשהבחור והבחורה נפגשים עד שעות מאוחרות בלילה, זה לא רק שהם מגיעים ללימודים או לעבודה או מה שיהיה למחרת עייף. הם עייפים בעצמם בזמן הפגישה. זה אמור לעזור להם לברר? דבר כזה רציני, שצריך להכיר את האישיות של האדם השני, דבר כזה רציני של חיי נישואין, את זה אתם עושים כשאתם במצב של עייפות באמצע הלילה? את זה אתם עושים כשאתם כבר שחוקים אחרי, או לא שחוקים, או שבועים בתוך האווירה אחרי 4 שעות של שיחה? זאת הצורה הנכונה לברר דברים? מה עוד? שבן אדם שמתנהג בצורה כזאת, בדרך כלל גם נכנס ללחץ נפשי. אחד נכנס למתח, השני קצת לאקסטזה כזאת של התלהבות. אבל המצב הנפשי זה כמו להיכנס לסיר לחץ. נפגשים עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שעות מאוחרות, מדברים ומדברים, ויש מין אווירה כזאת. ככה אפשר להחליט דברים? בצורה כזאת בן אדם הוא בכלל מסוגל להחלטה רצינית? אבל אם כמו שהבחור פה אמר, לא נפגשים כך, אלא לוקחים ערב, מפנים אותו היטב, ונפגשים שעתיים. 3 שעות, זה פגישה ארוכה, זה הרבה זמן לדבר, שני בני אדם יחד רק 3 שעות. ואז לוקחים כמה ימים של מנוחה, לפעמים אפילו שבוע של מנוחה. צריך לחשוב, צריך לחזור לשגרה. נכון, אנחנו לא רוצים לסחוב סתם. לא רוצים לעכב את ההחלטה בין אם היא חיובית, בין אם היא שלילית. אם היא חיובית, ודאי שלא רוצים לעכב, רוצים להתחתן. אם היא שלילית, חבל, לא נעים. צריך לחתוך. אבל צריך גם שההחלטה תהיה רצינית. ואם מדובר בלחץ נפשי כזה, אם מדובר בסיר לחץ כזה של רגשות, אז ההחלטה היא לא רצינית. לכן רבותיי, להוריד את הלחץ מהפגישות. יש לחץ גם ככה. תמיד, שניים נפגשים, כן להתחתן, לא להתחתן. זאת זאת או זאת לא זאת? ממילא יש לחץ. אל תוסיפו על הלחץ על ידי זה שתמשיכו את הלחץ הזה עד שעות מאוחרות, תיכנסו לתוך כל המעבולת הזאת, לכל העייפות הזאת, תורידו מתח. לא חייבים להיפגש 2 ימים מצופים, גם לא אחרי הפסקה של יומיים, אפשר לרווח יותר. לא חייבים להיפגש עד, כפי שאמרתי, עד 2 בבוקר, אפשר לקצר יותר. עניין אישי, אבל זה עניין חשוב מאוד. ואז בצורה כזאת, הרגש שהולך ומתפתח הוא רגש הרבה יותר אמיתי. ומתחילים להרגיש כן שייך או לא שייך. תוך כדי הבירורים הרציניים על פרטי החיים, כפי שאמרנו, על חינוך, על צורת חיים, על פרנסה, רמת חיים, לאן רוצים, איזה אנשים רוצים לגור, זה דווקא בעירת פיתוח. זו, לא, דווקא בגוש קטיף. חייבים לחזק עכשיו את גוש קטיף. זה צודק, וזו צודקת. תדברו על זה. טוב, נסתדר. יפה, אם אתם מסתדרים, מבטרים אחד לשני, הכל טוב ויפה. אם יש דברים שבן אדם לא מסוגל לוותר, כך צורת ההתנהגות שלו, אז הבעיה קצת יותר קשה. צריך לראות כמה דברים שונים יש, וכמה דברים משותפים יש. ואז מתחילים לבחון אם הרגש קיים או לא קיים. למה אני שואל אם הוא קיים או לא קיים? כלל יסודי, אין אצלנו דבר שנקרא אהבה במבט ראשון. אהבה במבט ראשון הוא לא אהבה אמיתית. אהבה במבט ראשון הוא הסחפות רגשית ולא משהו עמוק. תלכו לסטטיסטיקה, תראו כמה אנשים התחתנו באהבה במבט ראשון והתגרשו. הזכרתי שבוע שעבר, הביאו, סיפרו לי פעם על מקרה שהתגרשו אחרי פחות משנה.
גט במבט שני.
יפה, ביטוי מעניין. אבל במבט ראשון אתה אומר גט במבט שני. אבל אנחנו רוצים אהבה. אהבה היא דבר שמתפתח. אהבה מתפתחת עם הזמן, שיש לה בסיס חזק, שיש קשר טוב וחיובי. אז הרגש צריך להיות קיים. אם הרגש לא קיים, זאת בעיה. אם האדם אומר, הבחורה הזאת מתאימה לי כמו כפפה, אבל אני לא מרגיש שום דבר, אז יש לו בעיה. מה עושים? נפרדים? לא בהכרח. אפשר כאן להיכנס לסדרה נוספת של פגישות. למה אני קורא להם סדרה נוספת? כי הן פגישות מסוג אחר. הפגישות הראשונות עדיף לתת להן את המיקום כמה שאפשר הכי טוב לשיחה רגועה עניינית, וממילא הרגש ילך ויצמח. אבל הרגש לא צומח, אמנו. מה עושים? עכשיו עוזבים את הפגישות הענייניות, אפשר תמיד להמשיך ולדבר, וכאן, בתנאי שזה לא קרה עד עכשיו, שלא היה רגש ולא הייתה החלטה, אלא רק ידיעה חיובית שהכל טוב ויפה, כאן עוברים לפגישות שהן יותר בנויות על הרגש. זאת אומרת, אני חוזר ומדגיש, אם זוג עובר את א', מדבר על ב', והרגש הולך ומתפתח, הכל טוב ויפה, רבותיי, אפשר להכריז על אירוסין בשעה טובה ובמזל טוב. מצוין. הצלחתם לעשות את זה בפגישות רגועות, לא בריצה מצד אחד, מצד שני, זה לא חייב לקחת הרבה זמן. לא רוצה להתחיל עם תאריכים, עם זמנים, אבל זאת המציאות הרגילה. זה באמת מה שקורה בהרבה מאוד זוגות. כי הרגש טבעו כך, שכששני אנשים צעירים נפגשים ביחד ומדברים ביחד, אז הרגש מתפתח. אבל מניסיון אני יודע שכל כמה זמן בא אליי בחור ואומר, אני תקוע. הבחורה מעולה, בדיוק מה שחיפשתי, והרגש לא מתפתח. כאן עוברים לסגנון של פגישות שהוא מיועד לפתח את הרגש. כשם שאנחנו מפתחים שכל, כך אנחנו מפתחים גם רגש. בבקשה, עכשיו תצאו לטייל. מה תגידו לי, יש איסור ייחוד? נכון, יש מספיק מקומות שאפשר לטייל בלי בעיית ייחוד. כל הזמן רואים אנשים אחרים, אנשים אחרים רואים אתכם. אם באמת המטרה היא מטרה של נישואים, לבדוק אם כן או אם לא, מותר. קודם, לא בטוח שזה כדאי. אנחנו רוצים לשבת ולדבר בלי סחפות רגשית. לפעמים יש זוגות שעובים משלב לשלב, אפילו בלי להכריז על זה בשמית. אבל יש זוגות שצריכים החלטה מכוונת. ממש לעבור שלב. ואז מותר להשתמש בכל האמצעים שהרגש נותן. מה זה בכל האמצעים? ללכת לראות שקיעה יפה. ללכת לראות מקום יפה. ללכת לבקר, זה כמובן תלוי בזוג, אלו אוהבים מוזיאון, אלו רוצים לראות דווקא את הטבע, יש פריחה חדשה, הנה תראו בחוץ היום, ברוך השם, השקדיות פורחות, משהו יפה יפה. מישהו אחר, לא, שקדיות זה לא מה שבדיוק מושך אותו, אבל ציורים, מוזיקה. בצורה צנועה, בצורה עדינה, אבל מותר לעבור יחד חוויה רגשית. מה עוזרת החוויה הרגשית? רגש מעורר רגש. רגש מביא לכך שבן אדם, אחרי כמה פגישות, יכול להיות שהוא אמר, כל כך נעים לי עם הבחורה הזאת. עכשיו, כשאני חושב על הפגישה הבאה, אני מתרגש. או שלא. יש פעמים שזה מצליח, ויש פעמים שזה לא מצליח. ואם זה לא מצליח, רבותיי, עם כל הדיבורים על השכל, ועם כל העדפה של השכל על הרגש, יש בעיה להתחתן עם הרגש חסום. כאן צריך טיפת זהירות, כי יש לפעמים מצב שבא בחור ואומר, אני כל כך הרבה בנות נפגשתי, וסוף סוף מצאתי, ואני... אולי צריך ללכת, להתייעץ. עם תלמיד חכם שמומחה בזה, או עם מישהו מקצועי שמומחה בזה, ולראות מה אפשר לעשות כדי לעזור לו. לא סתם לעזוב, אם באמת זה מקרה כזה טוב, והבחור כבר ניסה הרבה ולא הצליח. אבל לפעמים מדובר פשוט באנשים צעירים, מנסים, לא הולך. מה אומרים לבחורה? היא מצטער. לא שיש בה בעיה. לא שאת לא טובה, את ממש בחורה מצוינת, אני מוכן להמליץ עלייך 1,000 המלצות, לא בטוח שכדאי שתמליץ, אבל באופן עקרוני אני מוכן. אבל אני לא מצליח ליצור פה את הקשר הרגשי, וחבל לסחוב את הדברים בלי סוף. צריך באיזשהו שלב לבוא ולהחליט. אבל זה בירור רציני. מה אנחנו שוללים פה? אנחנו שוללים פה את האינטואיציה בהתחלה, שהיא לא מבוססת, את מה שנקרא אינטואיציה, שזה הרגש שהוא לא בנוי על גבי בירורים שכליים. אנחנו מפנים כמה שיותר לבדוק וללבן ולברר. עוד רגע אני אפרט. ובסוף אנחנו כן מכניסים את הרגש בצורה אמיתית וכנה, ונותנים לו גם את האפשרות להתפתח. כשבן אדם גם בסוף לא אומר סתם, יש לי אינטואיציה. שיגיד במילים ברורות, אני מרגיש. אני מרגיש טוב איתה, אני לא מרגיש טוב איתה. אני אוהב אותה, אני לא אוהב אותה. ואז אנחנו סומכים מאוד על הרגש הזה. למה אנחנו פתאום סומכים על הרגש? זה שייך שוב לכל השיעור שעבר. כי הרגש הוא חשוב. אנחנו לא אומרים לבן אדם לוותר עליו. אנחנו אומרים לאדם להשתמש בו, לפתח אותו על גבי הבסיס השכלי. ודווקא על גבי הבסיס השכלי. וכאן מי שיוצא לבוא ולהגיד, זאת אינטואיציה. אני מרגיש הבחורה הזאת שייכת. בבקשה, אין לי בעיה שיגיד, אבל שידע על מה הוא מדבר. שאלות עד כאן? רוצה להשלים כמה נקודות, אבל אין שאלות. יפה. אמרתי שהבירורים, יש בהם כמה סעיפים. אני רוצה לפרט את זה. יש בירורים, כפי שאמרנו, שהם בירורים מבחוץ. יש דברים שאי אפשר לברר בפגישה, אז מבקשים להכיר את הרב, להכיר את החברה, שואלים איך הבחורה הזאת מתנהגת. מותר לעשות את זה, והרבה פעמים רצוי לעשות את זה, בכנות. בכנות, בעדינות, לא מחפשים לשון הרע, אבל לא מחפשים גם חיפוי. יש מצבים שאנשים אוטומטית עונים, כן, ודאי, הבחורה הזאת מצוינת. צריך התייחסות רצינית, צריך גם להקשיב. כי אתם צריכים לדעת שלא נעים לבן אדם לבוא ולהגיד, תראו, הבחורה הזאת קמצנית. זה חשוב מאוד לדעת אם היא קמצנית. יכול להיות שהיא בחורה נפלאה, נהדרת, אבל קשה לה להוציא את הפרוטה מהכיס. לא תמיד קל, אבל אולי לך זה דווקא מתאים. אבל אולי לך זה בדיוק לא מתאים. מה עושים? שואלים. שואלים עוד פעם. ומקשיבים למה שבן אדם אומר ולמה שהוא לא אומר. אומרים שבחורה יש לה לב טוב. יפה, היא גומלת חסדים? לא אמרתי את זה. אמרתי שיש לה לב טוב. אפילו לא אמרתי שלא אמרתי את זה. אמרתי, יש לה לב טוב ויש לה גם ענווה. אתה שאלת על גמילות חסדים, אני עניתי לך בענווה. תקשיבו למה שאומרים ותקשיבו למה שלא אומרים. אובן, לא לעשות מזה יותר מדי פלפולים ודיוקים, אפשר לפסול ככה כל בן אדם בעולם, אבל רק שתדעו, חשוב לשאול, ולפעמים התשובות הן על דרך השלילה ולא בדרך החיובית. נקודה אחת. נקודה שנייה, יש דברים שמבררים אותם, כפי שאמרתי, במציאות, בין שני בני אדם. פעם הייתה בחורה שבאה אלינו כמעט בפניקה. מה קרה? דיברה בטלפון עם בחור שהציעו לה. הבחור הציע לפגש בלובי של בית מלון. אומרת, אני לא נכנסת ללובי של בית מלון. מה זה אומר? מותר לה לפגש איתו, מותר לה ללכת ללובי של בית מלון, עודדנו אותה. אבל יש פה כבר הבדל מסוים במציאות. לא חייב להיות הבדל מכריע. כפי שאמרנו, אין אף פעם 100%, 100% התאמה, אין אף פעם ודאי 100% דמיון. אבל אם יש הבדל כזה בהתנהגות, זה אומר משהו. צד שני, לא לדייק בזה יותר מדי, כי לכולנו יש חסרונות. בחורה יחרה בחמש דקות. תגיד, כל בחורה שנפגשת איתי צריכה להגיע לפני הזמן. ואתה גם מגיע לפני הזמן. אבל אם היא מאחרת כל פגישה בחצי שעה, אז אתה יודע משהו לגבי האישיות שלה. טוב לך או לא טוב לך, תחליט. אל תפסול, אבל תראה את ההתאמה. אלה דברים שאפשר לבדוק בתוך המציאות עצמה. כמו שאמרתי לכם, שגם הבחורה בודקת אתכם בתוך, מתוך המציאות. איך אתם מתייחסים לתפילה, ללימוד. דבר שלישי, זה בדיקה מציאותית שנובעת מתוך פתיחות ודיון. למה אני כל כך מדגיש את הנקודה השנייה פה? לדבר על. כי פעם אחרי פעם באים אליי זוגות, אפילו זוגות כבר מאורסים, ואני שואל אותם, רגע, מה דיברתם על הנושא הזה? מעלים לי נושא. בדרך כלל רק צד אחד, לא באים אליי שני הצדדים. וכרגע, היה מקרה שקיצוני קצת, לא חריף, אבל קצת קיצוני שנזכרתי. יושב מולי זוג, לפני החתונה, ופתאום, לא זוכר אם זה הוא או היא, שואלים, תגיד, כמה צריכים להתארח אצל ההורים בשבתות? וכששואלים שאלה כזאת, זה לא שאלה תיאורטית. גם אי אפשר לענות לדבר כזה באופן תיאורטי. יש זוג שכל כך נעים לו אצל ההורים, שהוא היה רוצה להיות אצל ההורים כל השבתות בשנה, אבל טוב, לא להכביד על ההורים, וצריך גם לפתח את הבית לבד. יש זוג שמצטערים, אבל לא כל כך נעים להם אצל ההורים. טוב, כמובן, הולכים לבקר, ולא אומר חס וחלילה, לא פוגעים בהורים, אבל הם יגיעו פחות. אז אני שואל, מסתכל, יש בפניי גם בחור וגם בחורה, זוג מאורס. אני שואל, תגידו, מה אתם אומרים? ואז הבחור פותח את הפה, והבחור פותחת את הפה, ואני נשמתי לרווחה. ברוך השם, שניהם מצאו את אותו דבר. אבל על זה צריכים לדבר מראש. האם השאלה היא, הוא רוצה את זה והיא רוצה את זה, איך אנחנו מוצאים את המשותף? ויש גם מצבים כאלה שיש הבדל, אבל אפשר למצוא את הנקודה המשותפת, או שאי אפשר למצוא את המשותף. לכן על דברים חשוב לדבר. ואנשים באים ואומרים לי, לא נעים לי, מה, אני אשאל אותה, מה דעתך לגבי רמת החיים? זה מעליב? מה מעליב? אתה רוצה להכיר אותה, אתה רוצה להתחתן איתה, או לא להתחתן איתה. כפי לשון חז"ל, ברחל ביתך, סליחה, לשון הפסוק, ברחל ביתך הקטנה. מה אנחנו אומרים שאנחנו מתכוונים לזה? לשאול את המציאות כפי שהיא. לא מסביב, בעדינות, בנעימות, לא ברמזים, לא בחידות. מצד שני, כמובן, כפי שאמרתי בהתחלה, זה לא שאלון, לא חידון, לא רשימת חקירה, אלא זאת היכרות. היכרות אמיתית, היכרות גם בפרטים. מה סדר העדיפויות שנראה לך כהוצאת כספים לבית, למשפחה? אני רוצה להכיר את, את השקפת העולם שלך. בואי תספרי לי, תגידי לי. אני מאוד מתעניין. אולי את תגידי משהו שאני לא חשבתי עליו, ואת תשכנעי אותי. אני רוצה להכיר אותך גם בצדדים המעשיים. איך את חושבת שכדאי לבלות את הזמן כשיש חופש? כפי שאמרתי, דברים מאוד עקרוניים. איך את רוצה לחנך את הילדים? באיזה סוג חינוך? באיזה אווירה? מה אווירה בבית? יש טלוויזיה? יש רדיו? אין כלום? יש רק מוזיקה חסידית? איך את רואה את הבית שלך? בואי, תדמייני לי את הבית שלך וספרי לי. ספרי לי מה יש אצל ההורים שלך. ומה את אוהבת אצל ההורים, ומה את לא אוהבת אצל ההורים. כל הדברים האלה הם בירורים מציאותיים, ממשיים, שיכולים להיות נחמדים מאוד, נעימים מאוד אם עושים אותם בצורה הנכונה, והם ענייניים מאוד. לא צריך להתבייש, ולא צריך לפחד לברר אותם. כי זה מה שאנחנו הולכים לברר, אנחנו הולכים לקבוע מציאות של חיים. ולכן, צריכים את הפתיחות, וכפי שאמרתי, מלבד שאלות שאנחנו שואלים אנשים אחרים, לא אותה, מלבד דברים שאנחנו רואים בה מעצם המציאות וההתנהגות שלה, וכמובן את האופי ואת הרגש ואת הכל, יש גם הרבה מאוד שמבררים בשאלות. ומי שלא נכנס לזה מרוב בושה, לא עושה את הבירורים בצורה אמיתית. לא להתבייש. הם אומרים בדברי תורה לא אבא ישן למד, קל וחומר בעניינים כאלה של פגישות. עכשיו רבותיי, כמובן שמעל הכל ובבסיס של הכל, ואני מדגיש את זה כל הזמן, אבל אני אחזור על זה, כי היו כמה וכמה מקרים בחברה שלנו שהעירו על זה, בדרך כלל הבנות מעירות על זה ראשונות, ואחר כך זה מגיע למחנכים, דרך ארץ קדמה לתורה. פרשת השבוע של שבוע שעבר, יתרו, דרך ארץ, אומרים חז"ל, קדמה לתורה, ולכן, קודם כל, יתרו בא ומלמד את עם ישראל דרך ארץ, אחר כך מגיעים למתן תורה. דרך ארץ, זה התחשבות בבחורה, זה לא לאחר לפגישות, זה להתייחס בצורה מנומסת, זה לדבר בצורה מנומסת, לא מזיק באמת להתרגל לדבר ככה תמיד. אבל כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. דווקא במציאות שהבירור הוא כל כך רציני, וכל כך מעמיק, וכל כך צריך להיות ענייני, אז לפעמים יש חבר שאומרים לעצמם, טוב, אני צריך לנהג בצורה חופשית, כמו שאני מתנהג עם החברים שלי. אז קודם כל, אני אומר, גם עם החברים צריך לנהג בדרך ארץ. זה דבר בסיסי מאוד. יש בעיה, אם בן אדם מתנהג עם החבר שלו לא בדרך ארץ, הוא פוגע. ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, זה גם לא, תראו רבותיי, בואו נוריד את כל המחסומים. רב צבי יהודה זצ"ל, היו זמנים שהוא היה, הוא היה מאוד עדין ומאוד מתחשב, והיו זמנים שהוא היה סוגר דלת ככה, בבום. למה? זמנים שהוא היה צריך ללמד אותנו, רבותיי, יש גבולות, יש דלת. דלת זה לא דבר שנכנסים ויוצאים. חזל אומרים, אדם צריך לדפוק בדלת. אדם צריך להיות מספיק מנומש, אם הוא נכנס לחדר, ידעו שהוא עומד להיכנס. אולי בדיוק בן אדם יודע שהוא מאחורי דלת סגורה, ולא, הוא עושה משהו שלא נעים לו שאחרים יראו. יש הרבה מאוד נימוסים בסיסיים, עניינים בסיסיים של דרך ארץ, שחשוב מאוד לסגל בחיי יום יום, וקל וחומר כשבאים לפגישה. כבר הוציאו על זה אפילו חובות מודפסות עם דוגמאות אפילו מצערות מאוד של מה קורה, מה יכול לקרות כשבן אדם חופשי מדי ולא מקפיד מספיק על הדברים האלה. אפשר לראות את הדברים, אני לא אריך בזה עכשיו, זה כאן רק נקודה צדדית בתוך כל בתוך כל הנושא המרכזי של השיעור, אבל חייבים להזכיר גם את העניין הזה. ואני מקווה שבעזרת השם, שהבחורים שיתנהגו בדרך ארץ בפגישות, ילמדו מזה איך להתנהג בדרך ארץ גם בחיי הנישואין. שזה כמובן לא פחות חשוב. מה אתה רואה, לא לעשות הצגה בפגישות, ואחר כך, טוב, זהו, גמרנו. כבר השגתי את הבחורה, עכשיו אני יכול להיות גואלי. צריך להתחשב בכל חיי הנישואין, בכל הזמן, בכל החיים בכלל. זה הנושא של דרך ארץ שחייבים להזכיר אותה גם בקשר לזה. טוב, רבותיי, כמו שכתוב בגמרא, נושא נוסף חשוב, ואידך זיל גמור, כן? יש פה הרבה ללמוד בנושא הזה. אנחנו רק הכנסנו תמצית מרכזית לשיעור אחד, זה התקשר לשיעור הקודם. נראה, אם יש עוד מה להרחיב, אם תהיינה עוד שאלות, אז אפשר להקדיש לזה גם זמנים נוספים, אבל זה הבסיס.